האזינו לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט לפני כשבועיים במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא היסטוריה. לפרשת דברים, וכן לפרשת השבוע, פרשת עקב.
ערב טוב. קראתי לשיעור בכותרתו היסטוריה, כי בזה אני מבקש לעסוק בשיעור הערב, וספר דברים במובן של ההיסטוריה שבספר דברים. ובמכוון מופיע פה היסטוריה בתף ככתוב בכל מיני מקומות. הכרנו יותר מפעם, אני זוכר את מרן הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שהיה אומר שהיסטוריה זה בעצם שתי מילים עבריות של היסטריה, איך מסתדר, איך מסתתר הקדוש ברוך הוא במציאות. ונדמה לי שהידיעה הזאת, שהיא מין וורט יפה כזה, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה כאשר נכנסים ללימודו של ספר דברים. אני רוצה הפעם לעסוק בפרשיות דברים ועקב. נתחיל מתחילת הספר, מפרשת דברים, לצמצם את העיון בה, להתרכז בעיקר בפרשה בעקב, שהיא ההמשך הישיר של הדברים, ולהתמקד באמת בשאלות של המבנה הטכני, לכאורה, ההיסטורי דתק. מה רוצה כאן משה בתיאורים של האירועים שהוא מתאר, ומה מזה הוא רוצה ללמוד איתנו על הספר כולו? מ-40 שנות מדבר מסוכמים בסוף ספר במדבר 42 מסעות. הפרשנים דנים למה העריכו כל כך במסעות. וכל אחד נותן תשובה משלו לגבי הערכה הזאת בפירוט המסעות על כל ה-וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו. ההצעה הראשונה שמציע ראשי בפרשת מסעי, היא הצעה שחשוב לזכור אותה היסטורית. ראשי אומר שבעצם פורטו המסעות, למרות שבעצם זה לא הגיוני, כי סיום הוא לא דבר שבו מתחילים לפרט פרט פרט, אלא רואים מכלול. ובכל זאת פורטו המסעות כדי להראות מכלול. כלומר, וכשתחפש במסעות האלה ותראה את השנים, תגלה שבעצם 40 שנות המדבר מחולקות לשלושה חלקים. לשנה ראשונה פלוס קשה, לשנה 40 קשה, ול-38 שנים באמצע של שקט. קשה לזכור את זה כאשר מסכמים את ספרי שמות ויקרא במדבר, אבל בעצם אין מסעות ואין רעש, יש שגרה, שגרה מאוד רגועה. אגב, ההערה הזו היא מאוד מאוד חשובה לבני דור באי הארץ, לנו, שאנחנו רוצים ללמוד את בני דור באי הארץ של השנה ה-40. צריך להבין, דור המדבר שיצא ממצרים, כולו מת. באבון חטא המרגלים מקברים כל שנה את המתים. בעצם הציבור הגדול, הארי, שעומד לפני משה ערב הכניסה לארץ, ועומד להיכנס לארץ עם יהושע, במשך 38 שנה כבר התרגל למן וסלב ובאר. ולא היו לו חניות ומסעות כל כך רבים. זה התרחש עוד לפני שהוא נולד, זה כבר חלק מההיסטוריה. הוא נולד למציאות כזאת שקמים ויש בבוקר מן ליד האוהל ובאר וסלב. זה לא כזה עסק גדול. כך שכשמשה רבינו יאמר להם בספר דברים, לא שמתם לב ואיך לא ראיתם, לא כל כך קשה להיות עורכי דין שלהם. הם מעולם לא ראו אחרת. הם נולדו למציאות שסיפור על מצרים ועל מכות ועל זה שבמדבר בכלל יש מדבר, זה סיפור לא טבעי. זה הטבע שבו גדלו. זה קצת לא מופנם אצלנו כשעוסקים בתוך הספר, אבל זה עוזר מאוד להבנה וחייבים להקל את זה, כי אלה המסעות ואלה החניות. כך אמר רש"י בסוף ספר במדבר, זו הייתה הסיבה החשובה כל כך שראתה התורה לפרט את המסעות, ואתה עם הפירוט הזה לך ותבדוק את השנים, ותגלה שבעצם הלחץ היה בהתחלה ובסוף, ובאמצע היה שקט. למה אני פותח בזה עכשיו? משה רבינו מקדיש לפעמים הרבה ולפעמים מעט, ואף פעם בלא צורה מובנת מבחינת הסדר, תיאורים מסוימים, או ארוכים או קצרים, מיד נראה אותם ובהם נעסוק היום, לאירועים של השנה הראשונה. הוא מעריך מאוד בשני אירועים, בתיאור חטא המרגלים ובתיאור חטא העגל. הוא די מקצר בתיאור האירוע של מינוי השופטים בפרשת יתרו, שאנחנו אולי לא היינו קוראים לו אירוע, כי זה לא היה אחד מההתרחשויות. הוא מאוד מאוד מקצר בתיאורים לגבי תבעירה, קברות התאווה והמתעוננים. עוד יותר מקצר לגבי האירוע של קורח שקיבל פרשה שלמה. כשאני אומר מקצר, בכל האחרונים זה בקושי פסוק. אבל הוא מתייחס לכל האירועים. שוב, רוב הציבור העומד ושומע אותו לגביו זו היסטוריה שהוא לא היה בה. וכשהוא מתאר את האירועים האלה, הוא מעמיד אותנו בפני שני קשיים פרשניים שמחייבים התבוננות. האחד הוא בתבנית. הוא חוזר על האירועים לפי איזשהו קוד, אם קיים הקוד, לפי איזשהו צופן משלו, כי הסדר שבו האירועים מצוינים הוא ודאי לא הסדר ההיסטורי. הוא מדלג, הוא עוסק בחטא המרגלים בפרק א' בדברים, והוא עוסק בחטא העגל שקדם לחטא המרגלים בפרק ט'. הוא עובר ומזכיר לנו דברים, ובאמצע חטא העגל, לפני שהוא גומר לספר על חטא העגל, הוא תוך כדי באיזה מין סוגריים כאלה אומר, נון ב' היה גם קברות התאווה, מסע תבעירה מתעוננים. כלומר, מי שינסה לטעון, כמו שיש לפעמים ניסיונות כאלה לפתור את הבעיה בנקל, משה רבינו לא ציין את כל האירועים ההיסטוריים, כי הוא לא בא להגיד פה היסטוריה, זה לא נכון, כי הוא כן מציין את כל האירועים ההיסטוריים. אבל הוא לא ודאי לא מציין אותם לפי הסדר. זה מחייב הבנה. והנקודה השנייה שמחייבת אותנו הבנה כשאנחנו עוסקים בספר דברים, ואנחנו מתמקדים בפרשיות עקב דברים הפעם, כי אנחנו מתמקדים בתיאור אירועי השנה הראשונה, זה לא מופיע בפרשות הבאות. הבעיה השנייה שחייבים להתעסק בה, היא בתיאור האירוע עצמו הפנימי, עכשיו לא בתבנית הכללית. בשינויים רבים מאוד, בדגישים רבים מאוד, ולפעמים בשינויים מהותיים, בתיאור האירוע. בתיאור המרכיבים באירוע, ומה קדם לו, ו... מה הוא מדגיש ומה הוא לא מדגיש ומה הוא משמיט בכלל. ובשני המקרים אנחנו ננסה לשאול את עצמנו האם יש צופן שצריך לגלות אותו כדי לראות מה רוצה פה משה רבנו. ניסיתי לקרוא לזה היסטוריה בתף בהתחלה, ובהמשך ננסה להבין מדוע. והאברבנל שמציג את השאלה הזאת, ואני דווקא רוצה לפתוח בו לשנייה אחת, במקור 5, תוך כדי פירושו לפרשה הראשונה, לפרשת דברים, שעסקנו בה. הספק השמיני, כותב האברבנאל, תוך כדי תיאור הספיקות כרגיל, הוא מעלה הרבה שאלות בהתחלה ואז תשובות. הספק השמיני שהביא אחר מינוי השופטים סיפור עניין המרגלים. עוד רגע נראה את הפסוקים לפנים, אבל אני רוצה שנראה את העיקרון של אברבנאל. ואם הייתה כוונתו להוכיחם על אבונותיהם, יקשה מאוד למה לא התחיל ממעשה העגל שהיה החטא הראשון וכי נגע עד הנפש. אין לך לומר ששכחו. טוב לקרוא את אברבנאל בשאלות כי הסגנון שלו פשוט. אין לך לומר ששכחו, משה רבינו לא שכח. אברבנאל יוצא פה נגד התפיסה שאומרת, משה רבינו לא אומר את כל האירועים ההיסטוריים, את זה הוא לא רצה להזכיר, זה לא חשוב. כי אחר זה בפרשת עקב, הפרשה שבה אנחנו מתעסקים עכשיו, הביאו והאריך בסיפורו. אם כן יקשה. למה הביאו ראשונה חטא המרגלים שהיה האחרון בזמן, ובאחרונה הביא עניין העגל שהיה החטא הראשון? גם חטא המתעוננים רע בתבער במש השם, וחטא המתאבים בקברות התאווה, ששניהם קדמו לעניין המרגלים, יקשה למה לא זכרם כאן והביאם אחר כך, בפרשת זה היה עקב, באומרו ובתבעירה ובמסע ובקברות התאווה, וגומר. ובאו אם כן האבונות בלי סידור. ואם תאמר שלא באו לתכלית התוכחה, אלא בדרך סיפור מה שקרה, כדברי הימים אשר למלאכים, אלא מה אתה רוצה להגיד בכלל? אל תחפש פה מגמות. מי אמר שבספר דברים יש תוכחה? רש"י כך פותח, אלה הדברים אשר דיבר, רצה להגיד להם תוכחות, והזכיר להם מה קרה בערבה ומולסוף, ומה קרה בדי זהב. אם תאמר לא, לא תוכחות, היסטוריה. בטרק, היסטוריה רגילה. או אז, יקשה גם כן למה לא נזכרו הדברים כפי זמנם, וכפי מה שקרה, הראשון ראשון, ויען היה אבון העגל ושאר האבונות שזכרתי אירו ראשונה, היה ראוי שיזכרם קודם אבון המרגלים שאירה אחריכם, והוא לא עשה כן. השאלה הזאת, שאלת התבנית. ואגב שאלת התבנית, צריכות לבוא גם השאלות הבאות, השאלות הפנימיות. כך סיכמנו, שנעסוק בשתי שאלות. בסדר התבניתי של כל האירועים, שוב של ההתחלה, ובסדר הפנימי של תיאור האירוע, ובשינויים שעושה שם משה. כדי שנדבר מתוך היכרות הדברים, בוא נראה את הדברים ממקור 1, 2 ו-3, בציטוט מפרשת דברים שבה עסקנו, ובציטוט מפרשת עקב שממנה אנחנו מגיעים עכשיו. מקור אחד. כך פותח ספר דברים, פרשת דברים שנקראת תמיד לפני תשעה באב, אולי תוך כדי לימוד גם ניכנס לסוגיה הזאת. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אני מדלג, והיא בארבעים שנה, בהשתי עשר חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. אנחנו נלך עכשיו לפי הסדר, ונשאל גם את שאלות התבנית הכללית, וגם את השאלות הפנימיות תוך כדי קריאה. אחרי הכותו פסוק ד' את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בהשטרות באדרי, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. אנחנו נמצאים אחרי המלחמות, נמצאים בעבר הירדן, נמצאים כבר בתחנה ה-42 במסעות, בערבות מואב, בעבר השיטים על ירדן יריחו, ובתחנה הזאת יש שלווה, יש רוגע. המלחמות נגמרו, השלווה דרך אגב לא תמיד עושה כל כך טוב. השלווה במקרה של שיטים ועבר הירדן, כולנו זוכרים מה היא עשתה, היא עשתה פאור. יסע בנות מואב. משה רבינו מדבר בחודש שבט באחד לחודש, נכון? באשתי עשר חודש באחד לחודש, החודשים הולכים מניסן, אשתי עשר וראש חודש שבט. הוא מת בזין באדר. אנחנו נמצאים בחודש ושבוע האחרונים. כשהוא מדבר עם העם, הוא מדבר עם עם רגוע, שנמצא בערבות מואב, וכבר יודע שמשה נאסף אל המן. הוא לא יכניס אותו לעד. השם אלוהינו הוא פותח איתם פסוק וב, דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו ספו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה. כל זה היה מתי? לא עכשיו. כל זה היה בהר סיני, בהר חורב. הרב הופמן, זכר צדיק לברכה, בפירוש שלו, הרד"ץ הופמן, מציע כאן הצעה מרתקת. אני מזכיר, אותה היא חשובה מאוד, נבין אותה, אבל וממנה את ההמשך גם בדברים אחרים. הרד"ץ הופמן מציע כאן הצעה שהיא מאוד חכמה. הוא אומר, אגיד לכם למה חטא המרגלים הופיע בפעם הראשונה כאן, ולמה לא מחכים עם חטא המרגלים לאחרי חטא העגל. כי משה רבינו מדבר עם עם שמצבו החברתי, המדיני, הנפשי, מזכיר לו בדיוק את המצב של ערב חטא המרגלים בקדש ברנע. יושבים רגועים, אין מלחמות, אז אין מלחמות, כי בכלל לא מתוכננות מלחמות, כי הקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל עם משה ואין מלחמות. הפעם אין מלחמות כי כבר ניצחנו אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בהשתרות באדרי. יושבים רגועים ובשני המצרים נאמרת אותה פקודה. רב לכם שבט, פנו ופרו לכם. ומשה רבינו שאומר את זה 40 שנה אחרי, באופן טבעי, הדבר הראשון שהוא נזכר זה באותה אמירה, באותו מצב, לפני 40 שנה, לא איתכם, אלא עם אבותיכם. מכל אבותיכם נותרו פה שניים, יהושע וכלב. נדבר עליהם בהמשך. ולכן אומר הרד"ץ הופמן, טבעי, שעל הרקע הזה מתחילים עם סיפור המרגלים. ויפה מאוד. אבל זה היה יפה אם זה היה מדויק, זה רק לא מדויק. בואו נראה את הבעיה שיש בתוכנית שמציע כאן הרב הופמן בקריאת הפרק. אני רוצה להראות שבסוף זה כן מדויק, אבל זה לא נכון בפשט. בואו נלך עם זה לאט לאט. אז כשהיינו שם בהר סיני, דיבר אלינו השם בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, תנו, שאו לכם, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ, נכון? אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרם אחריהם. עכשיו אנחנו טוענים, אנחנו כבר מבינים למה קופצים ישר לחטא המרגלים, בגלל שאני נמצא בחטא המרגלים, כשיהיה לי זמן אני אדבר על חטא העגל, נצטרך אז להבין למה חטא העגל. אבל זה היה טוב כאילו עכשיו הפסוק הבא היה אומר, ואז הגענו לקדש ברנע, והיה סיפור של המרגלים. אבל לא כך כתוב. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, שם אלוהיכם ירבה אתכם, דינכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. טוב, ברכות זה טוב. אבל עכשיו זה לא נגמר בברכות. אינך אשא לבדי תורככם ומעשיכם, כל זה אמרתי, תורככם ומעשיכם וריבכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם, פרשת יתרו. אז אם אתה נזכר עכשיו באווירה של ערב הכניסה לארץ האפשרית, הפוטנציאלית, שהייתה לפני 40 שנה מהר סיני, אז למה אתה מתחיל את סיפור מינוי השופטים? שאלה א', זה שייך לשאלות התבנית, נכון? לסדר. אבל עכשיו לשאלות הפנימיות. סדר, אתה מזכיר את מינוי השופטים, אני עוד לא מבין למה. למה הסדר הזה שהוא מוזכר פה עכשיו? אבל עכשיו מה אתה מזכיר במינוי השופטים? כל אחד מאיתנו יודע שמי הציע את ההצעה למנות שופטים? יתרו. השם היחיד שלא יוזכר בכל הסיפור פה ויתרו. זה יהיה פילי פלאות. זה יהיה, אגב, בכל האירועים ההיסטוריים שמשה יעשה. ייקח את הגיבור של הפרשה, יוציא אותו לחלוטין מהשחזור ההיסטורי, ויספר את כל הסיפור בלי הגיבור. זה לא במקרה אחד, זה בכל המקרים. אנחנו נראה את זה עוד מעט. מסתבר שמי בעצם הציע את ההצעה לשופטים? משה רבינו. העם הסכים. שוב פסוק י"ג. אני אמרתי בפסוק י"ב, איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם. נכון? קשה. ריב בין אנשים, וקמו וניגשו, ויש מסע. אז מה אמרתי? הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. ואיפה החותם? הוא לא היה פה בכלל. אגב, שבטיכם כתוב פה. זה לא מופיע שם בכלל, שם כתוב שהולכים לפי כישורים. אנשי חיים, עירי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. כאן פתאום מתברר שזה חשוב גם ללכת לפי הקריטריון השבטי. אז רש"י אומר, וידועים לשבטיכם, אומר רש"י יפה מאוד, אנחנו שנייה אחת נהפוך, נחזור מיד אחורה, רש"י אומר במקור תשע, וידועים לשבטיכם שהם ניכרים לכם. שאם בא לפניי מעוטף בטליתו, איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא, ואם הגון הוא. מגיע יהודי לפי המכרז, הגיע עם טלית גדולה על הראש, והכל נחמד, אני יודע עליו שום דבר, אני לא יודע, אבל אתם הרי גדלתם איתו, אבל אתם מכירים בו, אתם גידלתם אותו. וכך נאמר, וידועים לשבטיכם. זה דבר מאוד חשוב כשממנים מישהו. אבל זה ודאי מספיק חשוב כדי שזה יופיע בקריטריונים גם בפרשת יתרו. למה הקריטריון הזה חודש פה? שם היו המון קריטריונים חשובים. אנשי חיל, יראה, הכל כך. למה הקריטריון של ידועים חשוב שבטיכם? אז למה זה לא מופיע? לא חשוב, אז למה זה מופיע פה? ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. עברית אחרת, מי שלמד ספר דברים ורוצה עכשיו לכתוב תשובה במבחן בהיסטוריה, איך התרחשה המציאות של מינוי שופטים, איך עברה המערכת המשפטית בתולדות ישראל, מי שופט אחד יחיד, משה רבינו, למערכת משפטית, רבה רבה עד בסוף דיין פרטי לכל עשרה, עשרי עשרות. איך זה התרחש? לפי ספר דברים, משה רבינו הציע, העם אישר. לא יתרו, לא איך אתה יושב מהבוקר עד הערב, איך למדנו כשלמדנו דברים ביתרו, כל כך הבנו שבעצם אף אחד מהעם לא יכול להציע את זה, כל אחד רוצה את הרבי, את משה, משה רבינו עצמו ודאי לא יכול להציע את זה, פה מסתבר שזה כן כך. ויקח את ראשי שבטיכם, עוד פעם הכל הולך עם השבטים, שם זה לא מופיע. ואז ציוויתי אתכם לאמור, המשפט לאלוהים הוא הדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתיו. שם אגב לא מופיע הביטוי הזה, המשפט לאלוהים. ביטוי מאוד חשוב. אבל הוא מופיע רק פה. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון, ונשארו לנו עכשיו שאלות פנימיות על פרשת מינוי שופטים, למה שינו, נכון? ונשארה לנו שאלה תבליטית, למה זה מופיע ראשון. אבל עכשיו באות השאלות הבאות, וניסה מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ראיתם דרך ההר האמורי, כאשר ציווה השם אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. ומה היה באמצע? שום דבר. לא היה קברות התאווה, ולא היה המתאבים, ולא היה הספסוף, ולא היה פרשת בעלותך. זה הכל בסדר. ישר, כביש עוקף בעלותך, מגיעים ישר למרגלים. זו השאלה התבליטית. עכשיו השאלה הפנימית. ואומר עליכם בתם הדר האמורי אשר השם אלוהינו נותן לנו ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ על הרש כאשר דיבר אל תירא ואל תיחת. זה מצוין. עכשיו אני מבין למה אתה מתחיל בזה, כי גם עכשיו אתה רוצה להגיד את זה לעם. אבל אני חוזר לשאלה, אז למה התחלת עם השופטים? עכשיו חזרה לתוך המרגלים. מי אמר שצריך לשלוח מרגלים בפרשת שלח? הקדוש ברוך הוא. ועוד שאלה שנראית מאוד משונה. מי באמת הכי לא בסדר, זה נשמע שאלה מוזרה, בפרשת המרגלים? המרגלים. זה נשמע שאלה קלה מדי למבחן. עכשיו נשמע את משה. ותקרבון אליי כולכם, לא רק עוד יסבורכו בכלל, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו וישיבו אותנו את הדרך אשר נעלה את הערים אשר נבוא. ויתב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. אותה תבנית, אבל הפוך. פרשת השופטים בכלל יתרו לא היה שם. מי הציע שופטים? אני. מה אתם אמרתם? טוב הדבר. פרשת המרגלים, הקדוש ברוך הוא לא אמר כלום. מי איתי המרגלים? אתם. מה, אני עניתי? טוב הדבר. זה במקרה או שזה מדויק? הגו לכם אנשים ותענו ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו נשלחה, ואז עניתי ויתר בעיני הדבר. וזה ממשיך. ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת. אגב, גם זה מדויק. איך הופיע בפרשת יתרו? ידועים לשבטיכם. פה, ביתרו לא הופיע. גם שבט לא מופיע בפרשת שלח. שם מופיע לשמות מטות אבותם. כאן זה לפי שבטים. זה אותו דבר, אבל השבטיות מופיעה פה. ועכשיו לשאלות הפנימיות. לא הבנתי את התבנית. לא מבין למה הוציאו את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, כמו שלא הבנתי למה שם הוציאו את יתרו מהתמונה. ועכשיו לשאלות הפנימיות. מה עשו המרגלים? פעם למדנו את פרשת המרגלים בהשוואה בין במדבר לדברים, עכשיו אנחנו קוראים את זה בשנייה אחת. ויקח מכן 12 אנשים ויפנו ויעלו ההרה ויבואו וירגלו ויקחו ויורידו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. סוף סיפור המרגלים. חבורת צדיקים שהלכו לארץ ישראל ואמרו ארץ ישראל זה הף לבקר. זה דבר מצוין. איך אומר פה השייך הקדוש, הוא לא יכול להפסיק באמצע, מקור 11, ראוי לשים לב מצד ימין למטה באומרו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. כי לא אמרו כי אם עז העם ולא נוכל להעלות את העם ויוציאו את דיבת הארץ, כי אמרו ארץ אוכלת יושביה היא. כל זה לא היה, זה רק אצלי כתוב. ולמה השמיץ משה את כל דיבתם רעה ואמר שאמרו טובת הארץ? אם אוכלת יושביה היא כמאמרם, איך הייתה טובה הארץ? זה ביטוי כמעט בסלנג ישראלי. אם היא אוכלת יושביה, איך טובה? אשך. רש"י, ראינו אותו כבר מציע שם מיד, לא מופיע פה, אני אומר אותו על פה, אבל הוא כל כך קשה. ויאמרו טובה הארץ, מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב. והם גם אלה שויפנו ויעלו ויבואו וירגלו. אז איך פתאום ויאמרו זה נהיה יהושע וכלב? וגם אם נגיד כך, מה זה משנה? בסדר, נו? אז הם אמרו טובתה. ומה המרגלים עשו רע? לא כתוב. אין שום משמעות לזה. מי אשם בחטא המרגלים? נניח שהעם אשם גם. אבל המרגלים כלום? הם מנותקים מהסיפור? הנה הפסוק הבא. הם אמרו טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו. ומה אנחנו עשינו העם הזה, עם ישראל? ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוהיכם ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו וכו'. ואז מגיעות השאלות הבאות, האחרונות בפרשת המרגלים. וישמע השם את כל דבריכם ויקטוף וישבה לימור אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה שנשבעתי לתת לאבותיכם. סבולתי כלב בן יפונה. חסר לנו פה איזה שם. במדבר כתוב מפורש סבולתי כלב בן יפונה וילהוסו הדינון. עכשיו תראו את המשדר על כלב, על יהושע אין כלום. ויהושע הורד שם. זולתי כלב בן יפונה, הוא יראם, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולברך, יד אשר מילא אחרי השם. ועכשיו חידוש היסטורי. גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. זאת אומרת, בחטא המרגלים השם העם, השם משה, המרגלים אמרו רק טובה הארץ, והקדוש ברוך הוא בכלל לא אמר כלום, הוא לא אמר שלח, לא היה בכלל. שינוי יותר מוחלט של פרשת המרגלים מפרשת שלח לא יכול להיות. ועכשיו מופיע בכל זאת יהושע, יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה. למה? למה לא כתוב פה איזה משהו חיובי, יען אשר מילא אחרי השם משהו? הוא יבוא שם, כי הוא מנוי, הוא התמנה, הוא עומד לפניך, הוא נבחר. אין איזה משהו ככה להגיד גם עליו. אותך הזה, כי הוא ינחילנה את ישראל. כל זה פרשת דברים, את זה כבר ראינו. עכשיו לפרשת עקב. משם עוברים 8 פרקים עד שמשה רבינו רואה לנכון להמשיך את האירועים ההיסטוריים ולספר על מה קרה באותה שנה. אבל לפני, עוד בחטא העגל. אנחנו אגב לא יודעים מתי היה מינוי השופטים, אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, ויתרו קדם לעשרת הדיברות ולחטא העגל, או שיתרו בא אחרי עשרת הדיברות. זה לא חשוב. המרגלים ודאי באו אחרי, כי הרי נסענו מחורב. בוא ניכנס לחטא העגל. מקור 2. שם המקור מתחיל בפסוקים שלא מופיעים פה, שמה ישראל, אתה עובר את היום את הירדן לרשת גויים גדולים ועצומים, אל תשכח את החוקים, את המשפטים. ואז הוא אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך, ולא אלא בישעת הגויים ההם אתה יורש את הארץ. וידעת, כי לא בצדקתך השם אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי עם קשי עורף אתה. מה הרקע שאנחנו מדברים בפרק ט' בפרשת עקב? למה אומרים דברים? מה הרקע שמדברים בפרק ט'? הרקע בפרק ט' הוא לא הכניסה לארץ וההחלטה על הכיבוש, אלא אומר להם משה רבינו, עוד מעט אתם כבר תהיו בתוך הארץ, ואתם כבר בפנים. זה לא עצם ההחלטה על הרש, אלא אתם כבר בתוך הארץ, ואתם יכולים לטעות ולחשוב שאתם נמצאים שם בזכות עצמכם. תזכרו שאתם עם קשי עורף. רוצים הוכחות שאתם עם קשי עורף. להלן. ובחורב הקצפתם את השם. והתענף השם בכם להשמיד אתכם. לא סיפרת את זה בפרק א', רק פה. כנראה, כי בפרק א' אתה רוצה להגיד להם אני עומד עכשיו בסיטואציה של עלי רש. אז אני מספר לכם על המרגלים. בפרק ט' אתה אומר להם, עוד מעט אתם תעמדו בסיטואציה של כבר בתוך הארץ, ואז יכולה להיות תחושה של אנחנו בנינו, אנחנו עשינו בצדקתנו, הכל בצדקתנו, תזכרו שאתם קשי עורף. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר, על ממרים מעיתם, ואני רוצה להתחיל בהיסטוריה דווקא עם העגל. נראה. ועלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר קראת השם עמכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם. אם מקץ 40 יום ו-40 לילה נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. ויאמר השם אליי, עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, קום, רד מהר מזה, כי שיחת עמך אשר הוצאת ממצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם השיחה. זה בדיוק מה שהיה? אין כאן אפילו רמז לכל מה שהתרחש למטה עם אהרון ועם העם? אין רמז לזה שהעם 40 יום ו-40 לילה חיכה גם כן. ורק בסוף ראה כי זה האיש משה בושש לבוא ונשבר. מיד, אני נמצא למעלה, ואתם למטה עשיתם עגל. אין אזכור של כל הנסיבות. אהרון, העם פנה אליו, חרק, אין לזה שום אזכור בפרשה. אגב, גם אין אזכור לזה שהם עשו עגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים והשתחוו לו וזבחו. גם אין איסור לבייר את העגל והמחולות, אין אזכור לכל המחולות שהיו שם. בכל זה אין אזכור בכלל. ולא כי משה מקצר, נראה מיד שמשה מאוד מעריך. אני הייתי למעלה ואתם עשיתם עגל. לא מופיע שאני התעכבתי, לא מופיע שאתם חיכיתם, כל זה לא חשוב. ויאמר השם אלי לאמור, ראית את העם הזה, והנה עם קשי עורף הוא. הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממני. ואפן, וארד מן ההר, וההר בוער באש ושני לוחות הברית על שתי ידיים. והרי מעיניך צפם להשם אלוהיכם, עשיתם לכם עגל מסיכה, שרתם מהר מן הדרך אשר ציווה השם אתכם, ואספוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואסברם לעיניכם. והתפללת עלינו? לפני ששברת? מי שזוכר, מי שלא במקור שלוש, שם אומר הקדוש ברוך הוא למשה במקור שלוש בשמות בפרק למדבד בטיפיטה, לך רד כי שיחת עמך, במקור. שרו מהר מן הדרך והשתחוו והזבחו ויאמרו אלה אלוהיך, ויאמר השם אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם שעורף, עניך לי ואיחר אפי ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. מה עשה משה דבר ראשון? שבר את הלוחות? מה פתאום? ויחל משה את פני השם אלוהיו. ויאמר למה השם יחרה אפך בעמך, למה יאמרו מצרים לאמור. תגידו טוב, משה רבנו לא מזכיר בכלל את התפילה. לא נכון, בפסוקים הבאים הוא מזכיר את התפילה, רק הוא הפך את הסדר. הוא אומר שהוא התפלל, והוא חוזר על התפילה. אבל הוא לא סיפר על התפילה לפני, הוא הופך פה את כל הסדר. לפי הסדר בספר דברים, הוא אומר להם, אני למעלה, אתם למטה עושים עגל, אין מזכור של נסיבות, ירדתי ושברתי את הלוחות. עכשיו תראו את ההבדל הבא, תקלו במקור שלוש בפסוק י"ט. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויהי חרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם איפה? תחת ההר. והעם ראה את השבירה או לא? לפי פרשת כתוצה, לא יודע. זה פרט חשוב כנראה. בואו נסתכל עכשיו חזרה בפסוק שהיינו מקודם, ואתפוס בשני הלוחות. מתי? עוד לפני התפילה. ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. אז אם הפרט חשוב, למה לא הזכרת אותו שם? אם הפרט לא חשוב, למה אתה מזכיר אותו כאן? ואתנפל עכשיו התפללתי. אבל עכשיו הבעיה הכי קשה פרשנית. ואתנפל לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתכם לעשות הרע, כי אגורתי מפני האף והחימה אשר קצף השם עליכם להשמיד אתכם, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא. נו, אז תגיד, מה התפעלת? ועכשיו אני רוצה לחדש לכם חידוש, אומר משה. אתם זוכרים שבפרק א' עם ישראל סיפרתי לכם שבחטא המרגלים התענף השם זמבי? ואתם בטח הקשיתם, הרי למדת איתנו בפרשת חוקת שבגלל מי מריבה אתה לא נכנס לארץ. ופתאום אתה אומר לנו שזה היה בגלל חטא המרגלים. עכשיו יש לי עוד חידוש. ובהארון התענף השם מאוד להשמידו. איפה? לא במי מריבה. בחטא העגל. אז למה לא סיפרת את זה שם? אגב, אברבנאל אומר, פתאום מסתבר שבעצם החטא שבגללו משה לא נכנס לארץ זה חטא המרגלים, והחטא שבגללו אהרון לא נכנס לארץ הוא חטא העגל, ומי מריבה היה רק הקש שבגינו החליטו שאכן החטאים האלה הם נשארים בעינם. אז אם זה נכון, זה חידוש כל כך גדול, אי אפשר היה להגיד אותו לפני כן, אנחנו הולכים ארבעה חומשים וחושבים אחרת. לא ידענו את זה עדיין. אנחנו היינו מסוכנים שבגלל מי מריבה. חטא העגל מספיק חמור ואהרון מספיק חמור, ככה הופיע בפרשת כי תישא, תראו בפסוק האחרון במקום שלוש. ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז סיפרת בכי תישא כמה אהרון היה מרכזי בפרשת העגל. למה לא אמרת שהקדוש ברוך הוא התענף בו להשמידו? למה אתה מספר לנו את זה רק עכשיו, אהרון כבר מת? ולמה אתה עוד לא מספר לנו מה התפללת? אתה כבר פעמיים אומר ואת נפל, וכל פעם עוצר ואומר עוד משהו, אז תגיד מה התפללת? ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא, ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי, ואשרוף אותו באש וכו'. והנה הפסוק הבא, תגיד את התפילה כבר. ובתבעירה ובמסע ובקברות התאווה מקציצים הייתם את השם. זה כבר בכלל לא מובן, מה קרה פה? אתה באמצע סיפור חטא העגל. אנחנו רוצים לשמוע מה היה בתפילה. אתה רוצה לספר לכם, זה הרי לא היה בהר סיני תבערה ומסע וקברות התאווה. בספר בפרשת דברים לא היה לכבודו זמן לספר על זה, היינו בחטא מרגלים. עכשיו אנחנו באמצע חטא העגל, ואתה אומר, רגע, לא גמרתי, גם בתבערה וגם במסע וגם בקברות, מה קרה? רגע, נגיע לזה אחר כך.
ובשלח השם אתכם יקדש ברנע, זה כבר ראינו. אז מה זה קשור עכשיו לתוך הסיפור? לאמור עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי השם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו. ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם, כבר אמרתם. 40 שנה, אנחנו יודעים. והתנפה לפני השם, או, הנה עכשיו אגיד לכם מה התפללתי. חיכיתם? עכשיו תשמעו. והתנפה לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, והתפלל אל השם ואומר השם אלוהים אל תשחט עמך ונחלתך, זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב, תן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ. או, אז מה באמצע נכנס מסע ותבירה וקברות התאווה והחזרה על קדש ברנע ברב הפסוק? שוב, השאלה התבניתית שוב לא מובנת מה זה עושה באמצע. השאלות הפנימיות, לקחת את חטא העגל, כל הנסיבות הוצאו, אהרון נאשם שם, כל הסיבות שישאלו אותנו היסטורית, מי שלמד פרשת כי תצא וישאלו אותו מה המיע את העם לחטא העגל, התשובה בתשובה במבחן צריכה להיות, העם ראה שמשה בושש לבוא. ומי שלמד פרק ת' בדברים וישאלו אותו מה המיע את העם לחטא העגל, סרו מן הדרך. אז יש פה מגמה. והשעים האלה שכל כך הערכתי בהם גרמו לאנשים רבים מאוד לראות בשדות זרים שלומדים ספר דברים ולנסות לתלות את זה בכל מיני דברים שלא שייכים בכלל. אבל מי שמסתכל טוב רואה שיש כאן סדר מדויק באי הסדר של משה. הוא באופן מסודר לחלוטין מסנה את הדברים, מעביר אותם לכיוון שהוא רוצה להדגיש, אנחנו רק צריכים להבין מהו. ההערה ההיסטורית האחרונה במקור 4. חסר לנו רק אירוע אחד. פרשת קורח. חוץ מהאירוע הזה, סוגרים את השנה הראשונה, כל האירועים צוינו. טוב, אז מה היה בפרשת קורח? שאלה באמת משונה קצת. מי הגיבור של פרשת קורח? נכון. מקור 4, סיכום פרשת קורח. ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה וטבלהם ואת בתיהם ואת אוהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. מישהו שמע על קורח? זה לא היה בכלל. היה דתן ואבירם. איפה קורח? לא. טוב, משפחה. הוא היה בן דוד. נו, אבל באמת. אז הרי ברור, בכל סיפור משה רבינו מוציא את הגיבור. הוא מכניס בסיפורים שבהם מישהו מבחוץ ארגן את זה. את עצמו ואת העם קבוע. אני ביקשתי שופטים, אתם אישרתם, אתם ביקשתם מרגלים, אני אישרתי. בעגל, כשהוא לא אשם, הוא לא היה שם, הוא היה למעלה. אז יש שני אשמים, אהרון, אתם. אין נסיבות מקהילות, אין אני. באמצע פרשת העגל, אי אפשר להתייחס לדיונים פנימיים על מסע תבירה וקברות התאווה, כי הוא לא אומר כלום, הוא רק מציין את האירוע ההיסטורי. והאירוע האחרון שהוא כן מציין, גם כן רק בקיצור, הוא שוב משמיט ממנו את הגיבור, את קורח. טוב, אז אנחנו עושים כמעט כמו אברבנאל. שואלים את כל השאלות, וצריך לראות בכל זאת כיוון. אבל עשיתי את הכל כדי לראות שיש כאן מגמה ברורה לחלוטין, ולעניות דעתי היא כל כך פשוטה. בוא נחזור לשאלות לפי סדרם, נתחיל בשאלות לפי סדרם, ובאמצע נתגלגל לכל השאלות. השאלה הראשונה באמת היא, אם אתה רוצה, משה רבינו, לדבר על זה שהעם הזה הולך להיכנס לארץ עכשיו, אחרי 40 שנה, ולכן אתה מתחיל בפרשת המרגלים, אז למה התחלת בפרשת מינוי השופטים? אחרי זה נשאל למה בתוך פרשת מינוי השופטים סיפרת על עצמך ועל העם מה שלא היה בכלל בפרשת יתרו. מאיר הספורנו במקור שבע, ספורנו אדיר, אומר ספורנו, ואיכה איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם בריבכם. בקצתות הקורות בלתי תביעת ממון זה תורך, ומסעכם בצורכי רבים, וריבכם בענייני דין בתביעת ממון. עכשיו העיקר, ולמה סיפר את כל זה, שואל הספורנו, זו השאלה שלנו, נכון? להזכירם את פשעם, שאף על פי שביסר אותם שיכנסו לארץ בלתי שום מלחמה. הרי מה אמר להם משה רבין? 11 יום דרך הר סעיר עד קדש ברנע. בקיצור, תוך שבוע וחצי אנחנו בארץ. זה כל הזמן. 10 ימים, 11, אנחנו בארץ. אוטוטו. עכשיו תעזבו כל מיני עניינים של קדושה וארץ ישראל וירושלים ובית מקדש. סתם נניח אנחנו יהודים פשוטים ביזנס. שתיכנסו לארץ בלי מלחמה. שלום. זה שיקול כלכלי, שלום. תיכנסו לארץ, אין מלחמות. אני מכניס אתכם. שווה לחכות שבוע וחצי? עכשיו תראו מה קרה לכם בשבוע וחצי הזה. נראה את פורנו עד הסוף. שאף על פי שביסר אותם שיכנסו לארץ בלתי שום מלחמה, שהיה עניינה רב התועלת והכבוד, עזבו קדושה, מבחינת כבוד. על מה יכולים להיו לריב? מקסימום מה שהם לקחו מהשלל. בסדר, נו. עכשיו הם הולכים להיכנס לארץ. ואני אומר לכם שעוד שבוע תיכנסו. ובכל זאת גומר ספורנו, לא נמנעו מלעורר דברי ריבות איש על חברו, באופן שהוא צריך למנות מדרגות של שופטים, עד שכל 10 מהם היו צריכים דיין פרטי. זה פילי פלאות. אתם יודעים מה זה פרשת יתרו? כל זה ראינו בדברים. עכשיו אני רוצה ישר לתרגם את זה אלינו. אתה רוצה לדעת היסטורית, איך עברה המהפכה המשפטית בישראל מדיין אחד לשרי עשרות, מאות אלפים? אני אתן לך את התשובה הטכנית. יתרו הגיע, ראה את משה יושב מבוקר עד ערב, אמר לו נבול תיבול, איך תוכל לעשות את זה, לא תוכל לעשות לבד, נכון, נכון. אבל עכשיו אני אתן לך את התשובה האמיתית. אתה יודע למה הגיעו למצב הזה? לא בגלל יתרו. כי אתם, בני ישראל, גרמתם לזה שצריך שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. לא יתרו המציא את ההיסטוריה. אתם המצאתם את המצב שיתרו היה צריך להציע את ההיסטוריה. אתם מבינים את ההבדל בין דברים לשמות? ספר שמות הוא היסטוריה בתת. ספר דברים הוא בתף. אתם רוצים לדעת מהו סיפור מינוי השופטים? סיפור מינוי השופטים הוא סיפור של עם שאומרים לו עוד שבוע נכנסים לארץ. אבל על הפרינציפ אני אלך איתך לבית דין על 10 גרוש. אבל יהיה לך נחלה, אתה תיכנס כל ארץ ישראל לפניך. זה יהיה כסף קטן עוד שבוע. מה זה משנה? ואם אני ארוויח, אתה תפסיד? גם את ההנאה הזו אני צריך. ואין זה מסיים ספורנו כי אם מרוע לב. ביטוי נורא. אז יש שתי תשובות נכונות לשאלה במבחן ההיסטורי ששאלנו. איך עברה ההפיכה המשפטית במדינת ישראל הראשונה? כי בא איש חכם ממדיין והציע את ההצעה. אבל אז צריך לשאול, האיש החכם יותר, אבל מה היה הרקע לצורך בהצעה? ובשביל זה צריך ללמוד ספר דברים. ואז תהיה התשובה, כי לא היה לכם סבלנות שבוע וחצי לא להילחם על הפרינציפ. וכשאני ראיתי את המצב הזה, אני אמרתי, עבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים. לא יודע אם אמרתי את זה בפה או שיתרו ראה שאני רוצה להגיד את זה. אבל המציאות כבר הייתה כזאת. ולכן אמרתי וידועים לשבטיכם, הרי אתם כבר לא סומכים על אף אחד, אני לא סומכים, תביאו מישהו שאתם בטוחים, אתם מבינים מה קרה שם. ואני לוקח על עצמי את האחריות גם כן למצב, אני לא מתנער, ואתם אמרתם טוב הדבר, איי, בספר שמות לא ראינו לזה רמז. נכון, כי בספר שמות ענינו למבחן בהיסטוריה, איך זה התרחש בינלאומית. בספר דברים אנחנו עונים לשאלה הבאה, מה אני יכול לעשות כדי שמחר יהיה אחרת? אני מחר הולך להיכנס לארץ, ואני הולך להקים מערכת משפטית. אז תקשיבו בני ישראל, כבר הקמנו פעם מערכת משפטית, משומנת, כל 10 דיין פרטי. נו, זה היה שווה? אתם הולכים להקים מדינה, והכל יהיה מסודר, מתוקתק, אבל המשפט יהיה לאלוהים, או שהמשפט יהיה על צדק, על פרינציפ, על זה שאתה תפסיד. בסיפור הזה כבר ראינו. לא חשוב יתרו כשמדברים עכשיו אמת. אתה רוצה ללמוד גם בכל זאת את הרקע ההיסטורי? בעזרת השם, תלמד שמות. גמרנו את פרשת מינוי שופטים. בוא נעבור עם ישראל למרגלים. אתם יודעים למה שלחו מרגלים? כי אתם הייתם במצב שאמרתם אנחנו לא סומכים על שום דבר. כי בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. אם המרגלים היו בסדר או לא בסדר, זה לא רלוונטי לסוגיה בכלל. מי גרם לעם טכנית את הנפילה? שאלה היא באיזה מבחן? במבחן במדבר המרגלים. במבחן דברים? אתם. לא אתם. אתם לא חייתם. האבות שלכם. אתם שומעים מה משה רבינו אומר לעם הזה? הוא מסתכל אל העם הזה ואומר להם, אתם זוכרים? 40 שנה אתם קוברים את אבותיכם. 40 שנה אתם קוברים, רק עכשיו אתם גומרים לקבור את אבותיכם. הם היו מגיל 20 עד 60, אנשים מ-20 ועלה. אתם יודעים מי עשה את זה? אבותיכם שקברתם אותם. כי המרגלים לא יצרו אווירה, האווירה יצרה מרגלים. אז מה אמרו המרגלים? הם באמת אמרו טובה הארץ? רש"י אומר לו, עד כדי כך אני לא מוכן. אל תגיד שהם אמרו טובה הארץ. אבל הם גם לא אמרו שום דבר רע לעניין שלנו, כי זה לא רלוונטי. איך שאלה על שייך? מה, הם לא אמרו אפס כי אז העם? הם לא אמרו ארץ אוכלת יושביה? בטח שהם אמרו. כי האווירה יצרה שיאמרו את זה. אז אתם רוצים לדעת מי השם במרגלים ערב הכניסה לארץ 40 שנה אחרי? איך יהודי לומד היסטוריה בתף? אני השם ואתם אשמים. בי התענף השם בגללכם לאמור. 40 שנה אני לא ישן אף לילה. בגלל חטא מרגלים. אני לא יכול לגמור את החטא מרגלים בתשובה, היו לנו 10 מרגלים נוראיים. זה בכלל לא רלוונטי. 40 שנה אני עם חטא מרגלים. גם אתם? אתם רוצים ללמוד על חטא העגל, עוברים לפרשת עקב? אז זה לא רלוונטי כאן. קודם כל בוא ניכנס לתבנית שמתאימה לחטא העגל. אתם עם קשה עורף. אתם לא מאמינים שאתם עם קשה עורף? בואו נחזור לחורב. ההר בוער באש. אתם רואים אש. בושש לבוא. אתם לא מבינים שזה לא רלוונטי? איך מגדירים חז"ל את חטא העגל? והיו ישראל כחלה המזנה תחת חופתה. אתם ראיתם את האש? עוד רגע נחזור לחטא העגל. אני עובר לשבירת הלוחות. חטאתם בעגל. מה עשיתי? לקחתי את הלוחות. היסטורית, זה לא הספר, זה ספר שמות. אז השאלה ההיסטורית זה איפה משה שבר את הלוחות. תשובה היסטורית, נגד ההר, תחת ההר. עכשיו אנחנו בספר דברים פרק ת'. השאלה היא ההיסטורית בת'. מה רצה משה כשהוא שבר את הלוחות? הוא רצה שתראו למה גורם קשי העורף שלכם. אז שברתי את זה לעיניכם. נו, אז תספר לנו מה התפללת? לא, לא, חכו. וגם באהרון ייתן אף השם מאוד להשמידו. כי אני לא יכול לתת מוסר בגוף שני בלי שאני אומר את זה גם על עצמי או על אחי. לא אמרתי לכם את זה עד היום, נכון? כי היסטורית עסקנו ב-3,000 האנשים שחטאו בעגל, שהיו צריכים להרוג אותם. הם לא מוזכרים פה אפילו ברמז. כי הם לא רלוונטיים. כי אם תתעסק ב-3,000 האנשים האלה, אתה תשחרר את עצמך מאחריות. אז רלוונטיים זה אהרון ואתם. כמו במרגלים, אני ואתם. עכשיו שאלנו, אז מה פתאום אתה מכניס באמצע את מסע תבירה כברות התאווה? בוא נראה את האברבנל, זה פלאי פלאות האברבנל. מקור 12. והנה אמר אחרי זה ובתבירה ובמסע, כאומר עליהם, אני אמרתי לכם קשי עורף. עכשיו אתם, אם תתעסקו ותפקפקו בדבר, הנה באומרכם שאהרון גרם לכם את האבון. מה אתם תגידו? אמרת באהרון התענף השם מאוד להשמידו? טוב, משה רבינו, אז באמת מה יכולנו לעשות? אהרון היה מנהיג שם. אם היה מנהיג, אז אנחנו נפלנו בגלל אי-הנהגה. שוב אנחנו משחררים את עצמנו מאחריות אישית. שוב אנחנו לא אחראים. הנה חזקתכם תעמוד לעד ולראיה שאתם הייתם חוטאים כמנהגיכם בשאר המקומות. כי הנה בתבעירה שהייתם מתעוננים שם, זה גם היה בגלל אהרון. וכן ראשונה מזה במסע שהייתם מנסים, היש השם יתברך בקרבכם עם עין. זה בכלל היסטורית, עוד בכלל קודם לחטא העגל. זה היה ברפידים מיד אחרי ים סוף, למה זה נכנס כאן? וכן בקברות התאווה, בכל המקומות האלה הייתם מקציפים את השם יתברך. ולא עוד, כי אם גם בשלוח השם יתברך אתכם, יקדש ברנע לאמור עלו, הורשו את הארץ אשר נתן השם לכם, ותמרו את פי השם, ולא האמנתם, ולא שמעתם בקולו, וקבעתם לכם בחייה לדורות, 9 באב. האם אהרון גרם לכם כל זה? אני יודע מה אתם טענו, אני לא אגיד לכם מה התפללתי, כי אין טעם שתשמעו מה התפללתי כל עוד לא תפנימו דבר אחד. אתם אשמים. עכשיו אגיד לכם איך מתפללים. יש טעם לתפילה, אבל חכו איתה. אז ישאלה נשאל בהיסטוריה במבחן, מתי משה התפלל? תשובה, לפני שהוא שבר את הלוחות, כמו בספר שמות. מיד הוא התפלל, כי משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשמיד את העם. דבר ראשון, הוא מתפלל. ישאלה נשאל את השאלה הבאה, למה משה רבינו אמר לעם את זה בסדר הפוך? כי רצה משה רבינו להגיד להם, מה אתם רוצים עכשיו? על איזה תפילה אתם רוצים שאני אדבר איתכם? הרי ראיתם את הלוחות נשברים, לעיניכם פרשת עקב, לא תחת ההר. וראיתם את אהרון, ואתם עדיין חושבים שזה אהרון. אז אני לא מכחיש שאהרון גם כן התענף השם בו להשמידו. אבל האשמה היא שלכם, כמו שלא, אבל שלכם מוחלטת. כי איפה הייתם בתבערה ובמסע ובקברות התאווה, וכן בשלוח אתכם לקדש ברנע? גם שם אתם יכולים לזקוף את זה לאהרון. עכשיו גמרתי להגיד לכם שאתם חוטאים. עכשיו אתם יכולים לעכל את הסיפור על התפילה. לפני כן לא היה לי מה לדבר איתכם על תפילה בכלל. אם כן, מזה ייראה שאתם בעצמכם מבלי מיסית ממרים הייתם עם השם, מיום דעתכי אתכם. ואין ראוי לתלות הכלכלה כי אם במקולקל. אין ראוי לתלות הכלכלה כי אם במקולקל. זו הייתה הבעיה של האדם הראשון בהתחלה. אייקה. ויאמר האישה, אשר נתת. זו הייתה הבעיה של האדם השני בחטא, אי הבל אחיך, השומר אחי אנוכי. וזה מה שאתם הולכים לעשות עכשיו. ובספר דברים רק באתי להגיד לכם, אלה הדברים אשר דיבר משה בערבה מול סוף, בין פרן, בין תופל, חצירות, דיזהב. זה נראה לנו דרשה מה שרשי עושה שם בפסוק הראשון. תסתכלו שם ברשי בפסוק הראשון. רשי לוקח כל שם ואומר, זה העגל, וזה החטא הזה, וזה החטא הזה. זו לא דרשנות. רשי אומר, זה ספר דברים. ספר דברים הוא לקחת את כל ההיסטוריה בתת ולעשות אותה היסטוריה בתף ולהבין מה אני קשור לתמונה הזאת, כי אם אני לא קשור לתמונה, חבל על כל מה שלמדתי. ספר דברים זה לדעת לשמוע את החדשות ולשאול את עצמי את השאלה. אז אם אתה רוצה את החדשות, תשמע את החדשות. אבל אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, אז תלמד עכשיו מספר דברים את פרשת המרגלים ואת פרשת העגל ואת פרשת התברה ואת פרשת התאווה. בטח שאני יכול לדבר איתכם על קורח. אתם יודעים מה ההבדל בין קורח לדתן ואבירם?
קורח הקטיר אש זרה.
כך אומר הרמב"ן במקום. הוא לא היה היחיד. היו גם נדב ואביהו. אני בכלל לא מזכיר אותם פה. למה? זה חטא ספציפי. היו הרבה חטאים בהיסטוריה. אני לא מספר עכשיו על כל החטאים שהיו בהיסטוריה. דתן ואבירם, באתי אליהם. ניסיתי לדבר איתם. ואז דתן ואבירם התפרצו. ואמרו, הנה האנשים ההם תנקר. ואמרו, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. ואמרו, הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש. וכל אחד מאיתנו יש דתן ואבירם קטן. קורח לא מעניין אותי בכלל. לא הזכרתי אותו, לא הזכרתי את נדב, לא הזכרתי את אביהו. ראיתי היום סגנון שונה בחז"ל, שמשנה מילה אחת מאותו מדרש מפורסם שכולנו מכירים. אנחנו קרובים לתשעה באב. יש מדרש מפורסם שאומר שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כך הגמרא, כאילו נחרב בימיו. ביטוי חשוב. בילקוט שמעוני תהילים מופיעה הדרשה הזאת עם שינוי בשתי מילים. כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא שרפו. זה מדרש נורא. לא כאילו נחרב בימיו, אלא כאילו הוא שרפו. אתה יכול לעסוק בלימוד החורבן, ולדבר על טיטוס, ולדבר על אדריאנוס, ולדבר על ההיסטוריה, ולדבר על כל מיני דברים, ולא עשית שום דבר. ואתה יכול לעסוק בלימוד החורבן ולשאול את עצמך את השאלה הפשוטה, הבסיסית, איך ההיסטוריה האובייקטיבית הזאת קשורה אליי. ואלה שני דברים חשובים. אבל כשהנביא מדבר על החורבן, הוא לא מדבר על טיטוס ואדריאנוס. הוא מדבר על מה עבדה הארץ ואומר על עוזבה מתורתי. כי הוא מדבר על מה שנפקמין עלי ערב הכניסה לארץ 40 שנה אחרי, או בתוך הארץ 3,000 שנה אחרי. וממילא בעיית החורבן היא קיומית כביום הווייתה. זה לא עיסוק בסיפור על טיטוס ואדריאנוס. משה רבינו עומד בפני דור, וזה הפלא האדיר והיפה של ספר דברים, שלא היה בכלל לפני 40 שנה במציאות, ופונה אליהם ספר שלם בגוף שני, ואומר להם, אתם סירבתם, אתם הייתם בהר חורב, אתם לא באתם, לא נולדנו. אם אתם לא הפנמתם את הסיפור מלפני 40 שנה כדי לשמוע אותו בגוף שני, לא עשיתם כלום. כשעסקנו בפרשת דברים, הזכרנו את איכה. ואני רוצה לסיים באותו איכה, על אותו מדרש מופלא שמופיע על איכה, הפעם הזכרנו אותו. יש מחלוקת אמוראים ותנאים, מה פירושה של המילה איכה? זאת נראית מחלוקת משונה קצת. ישנה דעה אחת, שאיכה, איכה זה איך, זו לא שאלה. אבל איכה מופיע בצורה אחרת. הוא מופיע באיכה אשא לבדי תורככם, ואיכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, ואיכה ישבה בדד. איכה זה לא איזה מין קריאת הנחה. דעה אחת אומרת שאיכה אלו שתי מילים. איכו. יש קינה שלמה בתשעה באב שאומרת איך נהפך איכה לאיכו. חז"ל מסבירים. אי כמו איה, כו יהיה זרעך. איפה הכו הזה? אי כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. איפה אנחנו ואיפה ההבטחות, ריבונו של עולם? איפה הדברים הגדולים שמחכים אליהם? ורבי נחמיה דורש, איכה לשון קינה. זהו שנאמר בפסוק, ויומר השם אלוהים אל האדם, אייכה זה איכה. וצריך להבין את שתי הלשונות, כי שני הלשונות הם אחד. קודם כל בא רבי נחמיה ללמד אותנו דבר מופלא בעברית. קינה זה אייכה. או אייכה של אדם הראשון זה קינה. קינה זה לא לבכות אי כו. קינה זה לבכות איפה אני. קינה זה לבכות איפה האני שלא מתחבא בתוך העץ. איפה האני הערום שהולך בגן לרוח היום כמו שהיה אתמול. יש שתי שאלות בחורבן. האחת היא, איפה הקודש ברוך הוא? שאלה גדולה. איכו יהיה זרעך? והשנייה הרבה יותר קשה. איפה האדם? איפה אתה? מה אתה עושה עם זה? יש שאלה ששואלת, איך זה קרה שהיה צריך לבוא יתרו ולהציע? לפעמים האדם יציע כל מיני הצעות על מדיין ועל העם ועל מואב. זה דבר אמיתי, אבל בינינו לבין עצמנו זה הרבה פעמים באותה בחינה של הרוצה לשקר ירחיק עדותו. יש אנשים שעוסקים בדברים הגדולים. המלחמה הקרה, מלחמות גושים, יש אנשים שעוסקים בדברים הקטנים, המידות שלי, התיקון, האייקה. משה רבינו לוקח את עם ישראל רגע לפני הכניסה לארץ, ואומר להם, איכה אשא לבדי. ומזכיר להם, מהשבוע וחצי ההוא, שבו לאף אחד לא היה את הכוח להסתכל שבוע וחצי קדימה. דרך 40 שנה, שבו כל אחד ואחד צריך לבדוק עם עצמו, באייקה שלו, איך הוא מסוגל לקחת את כל ההיסטוריה, ולעשות את הפעולה שעושה משה. לצמצם נפחים, להוציא את המרגלים מפרשת המרגלים, זה להכניס לשם את עצמי. להוציא את יתרו מפרשת השופטים ולהכניס את עצמי. להוציא את אהרון מהעגל ולהישאר שם עם עצמי. ולדון עם כל הדיונים האלה בצורה בונה, בצורה פוזיטיבית, אבל בצורה של היסטוריה בתף, שבה המבחן הוא המבחן שעושה משה של ספר דברים. מה שעשה משה באירועי השנה הראשונה, הוא עושה אותו דבר באותם מעט אירועים שהוא מזכיר מהשנה האחרונה. בנשף בגיא מול בית פאור. זה הוא יעשה במצוות שהוא ידבר עליהם בשנה האחרונה. זה יהיה הרקע הבסיסי לכל ספר דברים שתחילתו היא השינוי ההיסטורי המכוון הזה שמתחיל מהפסוקים הראשונים ומסתיים בסוף ספר דברים ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל.